ערב טוב לכולם, כאן עורכת דין ולנטינה נלן בסטודיו ויאקט, ואנחנו נדבר על חוק סמכויות הקורונה. זה שם מקוצר, בתקופת הקורונה לכל החיקוקים יש שמות מאוד מאוד ארוכים. בואו נראה מה השם המלא של החיקוק הזה. תכף נמצא אותו. כן. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש, הוראת שעה, שנת 2020. החוק הזה נתקבל ביולי 2020, והוא נתקבל כחוק זמני ביותר. אנחנו תכף נראה איך בכלל זה קרה שקיבלו חוק כזה, אבל זה השם המלא שלו, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. ואנחנו הולכים עד הסוף פה. נראה. איך החוק נתקבל. אוקיי. טוב, אנחנו רואים שהוא ממש ממש ארוך, ובאיזשהו מובן אני חושבת שזה הפך להיות החיקוק העיקרי שלפיו מתנהלת המדינה בשנה וחצי האחרונות. במקור הוא נתקבל לתקופה מאוד מאוד קצרה, היה אמור להתקבל לתקופה מאוד קצרה. בהצעת חוק מקורית, תאריך סיום התוקף של החוק היה 31 במרץ. בפועל, משום מה, זה נתקבל לתקופה יותר ארוכה, עד 31 ביוני 21. ב-31 ביוני 21, תוקפו של החוק היה אמור להסתיים. שנייה, בואו נראה אם אנחנו מצליחים להגיע לכאן. אוקיי, טוב, אז בואו נראה את הצעת החוק המקורית. אנחנו רואים פה שזה פורסם החוק המקורי מ-2020, פורסם ב-27 ביולי 2020, והצעת חוק היא מ-9 ביוני. כאן נגדיל עוד קצת. ויש לה דברי הסבר. תמיד כשמקבלים חוק, לפני זה, בהליך של חקיקה בכנסת, הצעת חוק יוצאת עם דברי הסבר, שהם למעשה משמשים אותנו כדי לקבל מושג מה הייתה הכוונה. אם לשון החוק לא מספיק ברורה, אנחנו הולכים לדברי הסבר ומקבלים באמת תמונה למה התכוון המשורר. אז מה שאנחנו רואים פה, קודם כל, נאמר פה שזה נתקבל כדי להתגבר על התפרצות והתפשטות של מחלה נגרמת מנגיף הקורונה, ויש פה שם Novel Coronavirus NCOV 2019. אוקיי? זה השם בהצעת חוק המקורית. ויש פה איזה שהן הערכות וזה, ושימו לב, מדובר ביוני, זה נכתב ביוני, ב-9 ביוני 2020. מה הייתה כמות של אנשים מאומתים באותה תקופה? עד תאריך זה היו בישראל 17,700 מאומתים. עכשיו, בואו נראה, האם באמת המספר הזה מצביע על איזושהי מגיפה. כעיקרון, אני עורכת דין, אני עוסקת עם הגדרות, אני עובדת עם הגדרות. אז למושג של מגיפה היה תמיד, הוא תמיד היה מבוסס על רעיון של סף אפידמיולוגי. זאת אומרת שכמות מסוימת של אנשים חולים, תמיד, תמיד, תמיד הכוונה הייתה לאנשים חולים עם תסמינים, וכמקובל היה שזה 5% מהאוכלוסייה. אם יש באיזשהו מקום 5% של אנשים שהם חולים עם תסמינים, האזור הזה הוכרז כאזור שיש בו מגפה. מה, פה אנחנו מדברים על מועד שזה יוני, שאנחנו כבר אחרי הסגר של מרץ-אפריל, שהיה סגר ממש כמעט הרמטי, ועד מועד זה יש רק פחות מ-18,000 מאומתים, לא חולים, מאומתים, אוקיי? זה פחות משתי אלפיות של אוכלוסייה, פחות משתי פרומיל. זה מאוד מאוד רחוק מ-5%, זה לא אנשים חולים, זה אנשים שהם נשאי נגיף. ואם אנחנו נלך למקורות יהודיים, להלכה, אז בהלכה יש הגדרה של מגפה, ומדובר שם ככה. בעיר שמוצאה 500 חיילים רגליים, אם יש 3 מתים בשלושה ימים זה אחרי זה, אז מדובר במגפה. שוב, אם נעשה חשבון, 500 רגליים, זאת אומרת 500 גברים צעירים ובריאים, אז נניח שמדובר בעיר שיש בה 1,500 תושבים, נגיד עוד 500 נשים ועוד 500 גברים צעירים מדי, או ילדים וזקנים, כאילו גם גברים, גם נשים, אז אנחנו מגיעים למספר שהוא גם 2 פרומיל, אבל 2 פרומיל של מתים, ומתים בתקופה מאוד קצרה, 3 ימים. פה אנחנו מדברים על מצב שאנחנו כבר חצי שנה בתוך מגיפה, ותודה לאל, אין כמויות כאלה של מתים, יש רק 2 פרומיל של נשאים. למרות שמדובר, זה למעשה מספרים של מחלה מאוד מאוד נדירה, מחלה אקזוטית, אבל למרות זאת, הממשלה מקדמת הצעת חוק, הממשלה של ליכוד, בראשות ליכוד, הממשלה הזאת מקדמת הצעת חוק שנותנת לממשלה סמכויות מיוחדות. למעשה החוק הזה הוא חוק של סמכויות, הוא לא כל כך חוק של התמודדות עם מגפה, הוא חוק של סמכויות. יש פה עוד כמה נתונים מאוד מעניינים בדברי ההסבר האלה. שימו לב לתאריכים. מאוזכר פה תאריך 11 במרץ, וזה תאריך שבו הכריז, כתוב פה, הכריז ארגון הבריאות העולמי על מגפה עולמית. אנחנו קיימנו באוגוסט 21, קבוצה של מומחים ישראלים, קיימנו שולחן עגול, כמובן בזום, עם קבוצה של יותר מ10 מומחים מארגון הבריאות העולמי, ושאלתי את השאלה הזאת, האם באמת ארגון הבריאות העולמי הכריז על מגפה, והתשובה שקיבלנו, לא, אנחנו לא הכרזנו על מגפה, אנחנו הכרזנו כעל אירוע בריאותי מיוחד. אז יש פה פשוט טעות עובדתית בדברי הסבר, ארגון הבריאות העולמי לא הכריז על מגפה. ושוב, שימו לב לתאריכים, 11 במרץ 20, הכרזה של ארגון הבריאות העולמי, שוב, לא הכרזה על מגפה, הכרזה על אירוע בריאותי מיוחד, וחודש וחצי לפני זה, 27 בינואר, שר הבריאות הישראלי, בהתאם לסמכות שלו לפי פקודת בריאות העם, מכריז כי מחלה נגרמת על ידי נגיף קורונה היא מחלה מדבקת ומסוכנת, וכי קיימת סכנה חמורה לבריאות הציבור. ארגון הבריאות העולמי עוד לא אמר כלום. בישראל לא היו חולים בכלל באותו מועד. לאחת כמה וכמה, ולא היו כמובן קורבנות שהוכרזו כקורבנות קורונה. למרות זאת, כבר בשלב זה שר הבריאות מכריז שזאת מחלה מסוכנת מאוד לבריאות הציבור. מחלה שאין חולים בה, רק יש הודעות מחוץ לארץ, מסין. ומעניין מאוד, אני קוראת גם רוסית, כמו שאפשר לשמוע במבטא שלי. אז ב-30 בינואר הכריזו על קורונה כמחלה מאוד מסוכנת ברוסיה, ששם גם עוד לא היה אף אחד שאפילו אותר כנשא של הנגיף. אז איכשהו במקביל, אני לא יכולה להצביע בדיוק על תאריכים במדינות אחרות, אבל באותה תקופה קורונה הוכרזה כמחלה מאוד מסוכנת בהרבה מדינות העולם, וברוב רובן של מדינות אלה עוד לא היו בכלל נשאים, ועל אחת כמה וכמה לא היו קורבנות. Okay? אז זה יולי 2020, ב-22 ביולי מתקבל החוק, הוא מתקבל באישון הלילה, באמת בחצות, אחרי חצות, במהלך, באופן מוזר, בהצעת החוק, מוצע שזה יהיה עד 31 במרץ, בפועל, קובעים שהחוק יהיה בתוקף, הוראת שעה, הוא זמני, אבל קובעים שהוא יהיה בתוקף עד 30 ביוני 21, בתוקף כמעט לשנה, ומה קורה במהלך אותה שנה. במהלך אותה שנה, מבחינה בריאותית, מבחינת התמודדות עם הנגיף, לא קורה משהו מיוחד. מחלה, כמו כל מחלה, כמות חולים מאוד קטנה, כמות חולים עם תסמינים, חולים קשים מאוד קטנה כל הזמן, תודה לאל, לאורך כל התקופה. כמות המאומתים משתנה בהתאם למבצעים של בדיקות. עכשיו, מה שקורה אחרי סיום, ובמהלך אותה שנה, למעשה, קבינט הקורונה מתחיל להפעיל את הסמכויות המיוחדות שלו. מהן הסמכויות המיוחדות? אז אני שנייה אחזור להתחלה, ומה שקורה, סמכויות מיוחדות. זה חוק סמכויות מיוחדות, זה העיקר. לא התמודדות עם נגיף קורונה חדש, זה חוק של סמכויות. אני כמה פעמים פניתי בעניין של החוק הזה לבית המשפט הגבוה לצדק, ובית המשפט כמה פעמים אמר, זה חוק טכני, זה חוק שדן בסמכויות, זה חוק שדן בהליכים. איזה הליכים? זה למעשה מדובר פה בהליכי חקיקה. לפי עיקרון של הפרדת רשויות, יש בישראל גוף מחוקק, זה גוף שמורכב מ-120 נבחרי ציבור, זה אנשים שנבחרים על ידי העם, ויש גם רשות מבצעת, הממשלה. הממשלה לא נבחרת, היא אמנם מורכבת מאנשים שגם נבחרו בבחירות, אבל יש שם תהליך של מינוי. אנחנו לא קובעים, אנחנו כאזרחים בבחירות, אנחנו לא בוחרים מי יהיה ראש הממשלה. ממנים את ראש הממשלה, מי ממנה את ראש הממשלה? נשיא המדינה. נשיא המדינה קובע מי יהיה ראש הממשלה, וראש הממשלה מרכיב את הממשלה, הוא ממנה את חברי הממשלה. אז אנחנו כציבור לא כל כך משפיעים על התהליך הזה. אז חברי הממשלה הם אנשים שקיבלו מינוי, הם פקידים, עם מינוי. ובמצב רגיל, מה שהיה עד 22 ביולי, אנחנו פעלנו לפי חוקי יסוד. אני אגיד שתי מילים על חוקי יסוד. בישראל החוקה נתקבלה בצורה מאוד מקורית. זה לא מסמך שנתקבל באיזשהו מועד. הייתה בשנת 50. 1950, החלטה של הכנסת, החלטת חררי, שלפי החוקה של מדינת ישראל תהיה מורכבת מפרקים. כל פרק זה חוק יסוד שמתייחס לנושא מסוים, ונכון להיום יש 11 פרקים שהם ביחד מהווים חוקה. יש לחוקי יסוד מעמד על במשפט, כל חוק, כל תקנה ואפילו כל פעולה של הרשויות, יש לפרש אותה לאור הוראות של חוקי יסוד. יש להם מעמד משפטי מאוד גבוה. ובמצב רגיל, לפי חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד הכנסת, הכנסת עוסקת בחקיקה והממשלה עוסקת בביצוע של חקיקה. למען ביצוע של חקיקה, הממשלה רשאית להתקין תקנות. זאת אומרת, איכשהו לפתוח סוגריים, לתת הסבר לחוק, אבל בכל אופן, הוראות של תקנות, זאת חקיקת משנה שמחוקקת ממשלה, הוראות של תקנות אינן יכולות לבוא בסתירה עם חקיקה ראשית, ועל אחת כמה וכמה עם חוקי יסוד. אז יש ככה הפרדת הרשויות. הכנסת מחוקקת, הממשלה מבצעת. לגבי התהליכים של קבלת החלטות, יש פה הבדל מאוד מהותי. בכנסת כל התהליכים הם פתוחים לעיון הציבור. אנחנו רואים בשידור חי דיונים במליאת הכנסת, כל הצעת חוק עוברת לפחות 3 קריאות, אם זאת הצעת חוק ממשלתית עוברת קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, הצעת חוק פרטית עוברת לפני זה עוד קריאה טרומית, ואנחנו רואים את כל הדיונים. בשלב בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה, הצעת חוק עוברת להכנה, לשלב של הכנה באחת מוועדות הכנסת, ועדת הכנסת הנושאית הרלוונטית, והדיון בוועדה הוא לא רק שאנחנו יכולים לצפות בה, אנחנו יכולים להשתתף, אנחנו יכולים לפנות לוועדה, לבקש להיות נוכחים, ואנחנו יכולים לא רק להיות שם בדיונים, אלא גם לבוא, לטון, להציג חומר, וזה מה שאני עשיתי די הרבה פעמים בחיים, כאילו הגעתי כעורכת דין לוועדות, והשתתפתי בדיונים, גם אזרח רגיל, לא עורך דין, יכול להגיע, כאילו יש איזשהו תהליך, צריך לפנות, להירשם מראש, כדי להגיע לכנסת, גם יש איזושהי פרוצדורה, אבל הציבור יכול להשתתף. זה תהליך בכנסת, הוא פתוח, אנחנו יודעים מה קורה. לעומת זאת, תהליכים של דיונים בממשלה, הם תהליכים שאנחנו לא... וגם כל מה שנעשה בכנסת, אנחנו מקבלים אחר כך פרוטוקול. מאוד מהר אנחנו יכולים לעיין בפרוטוקול וגם לראות את הוידאו. מה ששודר בשידור חי מדיונים בכנסת, אחר כך נשאר באתר הכנסת, אנחנו יכולים לצפות. לעומת זאת, דיונים בממשלה, הם דיונים שסגורים לעיון הציבור, וחוץ מזה, הם עם חיסיון ל-30 שנה. לא רק בנושא קורונה, בכל נושא הדיונים בממשלה הם סודיים, ויש חיסיון ל-30 שנה. אז זה ההבדל. זה מאוד מאוד משמעותי איך מקבלים החלטות. חוק סמכויות מיוחדות בא ואומר, בגלל מחלת קורונה מסוכנת, עכשיו יהיה שינוי בהליכים אלה. עכשיו הממשלה תוכל לקבל החלטות שמגבילות ואפילו אוסרות על זכויות, כולל זכויות יסוד של האדם והאזרח בישראל. והחלטות אלה, תקנות אלה, ייכנסו לתוקף מיד כמעט ללא פיקוח פרלמנטרי. בדרך כלל לא יישאר זמן לפיקוח פרלמנטרי, וועדת כנסת רלוונטית תוכל לאשר או לא לאשר תקנה כבר לאחר המעשה, כבר לאחר שהתקנה פורסמה ונכנסה לתוקף, ואנשים התחילו לפעול לפיה, ולמעשה יש כבר עובדות בשטח. אז זה שינוי מאוד משמעותי, זה משהו שלא היה. זה מה שנקרא בלשון מקצועית נובלה, זה חידוש, חידוש משפטי וחידוש שלמעשה מהווה שינוי של שיטת המשטר. החלטות של חקיקה לא יקבל בית נבחרי הציבור בדיון פתוח, ההחלטות יתקבלו על ידי קבוצה קטנה של אנשים, הממשלה או אפילו קבוצה יותר קטנה, קבינט הקורונה, שעכשיו מונה 5 אנשים בלבד, וההחלטות אלה נכנסות לתוקף באופן מיידי, ומחייבות את הציבור, בלי שלבית הנבחרים הייתה אפשרות להתערב לפני, או הייתה אפשרות מאוד מאוד מצומצמת להתערב. אז זה שינוי משמעותי. בהתחלה כשזה נתקבל, זה נתקבל למרות התנגדות מאוד מאוד חריפה של ציבור. הוגשו באתר החקיקה הממשלתית, הוגשו כ-20 אלף התנגדויות, מה זה, יותר מ-20 אלף, מה זה 20 אלף? זה אנשים שטרחו להירשם לאתר, שטרחו לכתוב, שמצאו את האתר, שידעו, כי זה לא היה בכלל בתקשורת. זאת אומרת שבפועל כמות המתנגדים הייתה הרבה יותר גדולה, וביום שהייתה אמורה להתקבל הצעת החוק הזאת, ליד הכנסת התכנסה הפגנה מאוד גדולה, אומרים שהיו שם 17 אלף איש, אני הייתי, ובאמת זה היה מאוד מרשים, היה באמת כיכר המנורה, וכל הסביבה מסביב היו מלאים אנשים, ועמדו שם כמו באוטובוס בשעת השיא, כאילו ממש כמו סרדינים, וממש הציבור בא ואמר, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהמדינה תישאר מדינה דמוקרטית, שבה ההחלטות יתקבלו על ידי בית הנבחרים, בהליך פתוח. למרות זאת, אושר החוק, ובתוקף עד 30 ביוני 21, ומאז הוא הוארך כמה פעמים. פעם אחרונה, עכשיו, הוא הוארך כל פעם ללא שינויים, או כמעט ללא שינויים בתוכן. עכשיו, לפני ממש ימים ספורים, שלושה שבועות, ב-25 בינואר, החליטו להאריך את תוקף החוק עד סוף שנת 22, ובנוסף יש בו כמה חידושים. Okay? אז בואו נראה, בואו נלך שוב לסוף, נראה את הצעת החוק. הצעת החוק להערכה האחרונה, הנה זה פורסם בשמיני בנובמבר 21, ויש פה דברים מאוד מעניינים. אז אם אתם זוכרים, בנובמבר הייתה רגיעה מבחינת תחלואה וכל זה, ובואו נראה למה מציעים להאריך את החוק? אז קודם כל יש פה דבר מעניין, שאם אתם תשימו לב, פה בהצעת החוק אנחנו רואים כבר שם אחר לגמרי של מחלה. אני לא יודעת מה הסיבה לכך, אולי יש היה איזשהו תהליך רשמי שכל העולם החליט לשנות את השם, אבל בכל אופן אנחנו רואים פה מדובר בנגיף אחר, אבל סמכויות היא נותן סמכויות, ויש גם איזושהי החמרה של סמכויות. כן? עכשיו, אם אנחנו נראה דברי הסבר, אז ככה. בדברי הסבר מדובר שלפי עמדת גורמי מקצוע במשרד הבריאות, לנוכח מצב התחלואה בישראל וגלי התחלואה הקודמים, המסקנה היא כי מגפת הקורונה אופיינית בגלי תחלואה חוזרים. ומאוד חשוב, לא ניתן להאריך את משך הזמן עד הגל הבא, או את ההיתכנות האמיתית להתרחשותו. זאת אומרת שאם אנחנו נמצאים באיזשהו גל של תחלואה, אי אפשר לדעת מתי יהיה הגל הבא והאם הוא יהיה. אוקיי? אלה נתונים של משרד הבריאות ישראלי, ולעומת זאת אנחנו רואים ממש באותו עמוד משהו דברי ארגון הבריאות העולמי. על פי הערכת ארגון הבריאות העולמי וארגוני הבריאות מובילים אחרים בעולם, לא כתוב איזה ארגוני בריאות מובילים אחרים, אני אסתירה איכשהו, זה חשוב. על פי הערכת ארגון הבריאות העולמי וארגוני בריאות מובילים אחרים בעולם, הפנדמיה העולמית צפויה להימשך לפחות עד סוף 22. אז אנחנו רואים, באותו עמוד, בצד אחד כתוב שלפי הערכה של משרד בריאות ישראלי, לא ניתן להאריך את משך הזמן לגל הבא ואת ההיתכנות אמיתית להתרחשותו. ולעומת זאת, לפי ארגון בריאות העולמי, הפנדמיה צפויה להימשך עד סוף 22. אז מה נכון? אנחנו יודעים שזה יהיה עד סוף 22, או אין לנו כלים ואין לנו אפשרות להאריך. אז משום מה, הממשלה הישראלית מחליטה ללכת עם הערכה של ארגון בריאות העולמי ולא עם נתונים של משרד הבריאות של הבית, ומחליטה שכנראה אנחנו נמשיך להיות חולים עד סוף 22, וכדי להגן על הציבור צריך לעשות צעדים. מה הצעדים? נדרשת הערכה של החוק המהווה את התשתית המשפטית להטלת הגבלות בתקנות מכוחו. הממשלה מציעה להאריך את החוק כדי שתהיה לה סמכות להטיל הגבלות. זה המטרה, להטיל הגבלות. המטרה היא לא לשמור על בריאות הציבור או להתמודד עם הנגיף. המטרה היא להטיל הגבלות. עכשיו, הצעת החוק הזאת פורסמה בתחילת נובמבר, כי החוק היה אמור להסתיים ב-31 בנובמבר 21, ולמעשה כבר היה כל כך שקט ורגוע שלא הייתה כל כך סיבה, גם בתודעה של הציבור, לא הייתה כל כך סיבה להאריך את הסמכויות, לא הייתה כל כך סיבה להמשיך להילחם במגיפה שאיכשהו, מגיפה כאילו, במחלה שאיכשהו למדנו להיות איתה, ובאמת הכמות של חולים, לפי נתונים רשמיים, הייתה מאוד מאוד קטנה. הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה של הציבור להערכה. שוב, הוגשו עשרות אלפי התנגדויות באתר החקיקה הרשמית, ובאמת חלק ניכר מהתנגדויות אלה היו התנגדויות של אנשי מקצוע, רופאים, מדענים, עורכי דין, עובדים סוציאליים, מורים, ובאמת הם הצביעו על בעייתיות שבהגבלות, כי אשר התחילו בהגבלות בשנת 2020, הייתה הערכה איזה אמור להשפיע על החיים שלנו, על הכלכלה, על בריאות הציבור, אבל לא היו מספרים. עכשיו אנחנו עם מספרים, עכשיו אנחנו יודעים כמה ילדים, מה אחוז הילדים שנשרו מבתי ספר. עכשיו אנחנו יודעים מה אחוז של אנשים, אנחנו יכולים להעריך מה אחוז של אנשים שנפגעו מתכשיר של החיסון. עכשיו אנחנו יודעים מה אחוז של אנשים שנשארו בלי עבודה ובלי פרנסה. עכשיו אנחנו יודעים איך זה השפיע על תחומים שונים במשק. אבל בכל זאת, למרות נתונים אלה, הממשלה מקדמת את ההגבלות. הנקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית היא נקודה של השפעת ההגבלות על בריאות הציבור. הרי פה המטרה המוכרזת היא הגנה ממחלה מסוימת, אבל עם המוטו הגדול של שמירה על בריאות הציבור. אז כרגע כבר ידוע שבמהלך כל התקופה הזאת לא נפתחו מחלקות פנימיות חדשות בבתי חולים, לא היו השקעות במערכת הבריאות, ואפילו היה באיזושהי תקופה ניסיון לצמצם כמות המשרות של רופאים ואחיות בגלל בעיות תקציביות. למעשה, לא נעשו דברים כדי לקדם את בריאות הציבור. גם לא נעשו דברים כדי לקדם את בריאות הציבור במובן של אמצעי של חיזוק מערכת חיסונית טבעית. לא נבנו בריכות חדשות, לא נפתחו חוגי ספורט חדשים, לא הוקטנו כיתות, לא הוקטנה כמות ילדים בכיתות ולא נפתחו כיתות לימוד חדשות. כל הדברים האלה שהיו יכולים לשפר את בריאות הציבור וככה להפוך אותנו לעם שיותר מחוסן, יותר מוכן להיפגש עם כל פתוגן, נגיף או בקטריה או whatever. למעשה דברים האלה לא נעשו בכלל. כל מה שנעשה זה רק הגבלת זכויות האדם. ומשום מה הממשלה רוצה להמשיך עם זה, זאת הצעת חוק ממשלתית, והכנסת אמורה להחליט, אנחנו מאריכים או לא מאריכים. אז נובמבר 2020, התנגדות ציבורית מאוד מאוד חריפה נגד הערכה, ולמעשה מה מחליטה הכנסת? הכנסת מחליטה, אנחנו עכשיו נאריך את החוק as is בעוד חודשיים. יש פה איזשהו פגם מאוד מאוד חריף מבחינה משפטית בהליך, כי למעשה כל הצעת חוק, כמו שאמרתי, אחרי קריאה ראשונה, בקריאה ראשונה במליאת הכנסת מחליטים האם בכלל יש צורך בהצעת חוק, אחרי זה הצעת חוק עוברת לשלב של הכנה בוועדת כנסת נושאית, ושם הוועדה חייבת להעביר דיון, ודיון, לפי תקנון הכנסת, יהיה דיון פתוח לציבור. במקרה זה, באופן חריג ולא מוסבר, יושב ראש ועדת החוקה מחליט שהוא לא יקיים דיון ציבורי עכשיו, הוא יאריך, וזה ממש החלטה שמתקבלת בלי שום דיון ציבורי, הוא יאריך, הוא יעביר לקריאה שנייה בכנסת, הצעה להאריך בחודשיים את החוק as is, ואומר שבמהלך חודשיים אלה אנחנו נקיים דיון מעמיק, אנחנו ניתן לציבור להביא דעתו, אנחנו נעבוד על הצעת החוק כדי שהיא תהיה הצעת חוק מאוזנת וטובה. אז עבירה ראשונה, מאריכים את החוק בחודשיים בלי שום דיון בוועדה. פשוט ככה. החליטים, מעבירים. ולקראת סיום החוק, אז הוא היה אמור להסתיים ב-31 בינואר, מתרחשים דברים, מתרחשים כמה תהליכים במקביל. אז אחד התהליכים שמתרחש, זה באמת תהליך של דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, והתהליך הזה באמת כולל מספר מפגשים, אני חושבת שהיו 12 באמת ישיבות על נוסח החוק, ואני חושבת שאחת או שתיים התקיימו בסוף דצמבר 21, וכל השאר היו בינואר. אני נרשמתי כמעט לכל הישיבות. באותה תקופה היו הגבלות על כניסת ציבור למשכן הכנסת. הכנסת הייתה מוגנת היטב מהציבור. אפשר היה להשתתף בישיבות באמצעות זום. אני נרשמתי כמעט לכל הישיבות, וכמעט תמיד ביקשתי זכות דיבור. אני גם העברתי פעמיים מכתבים מפורטים עם הצעות שלי בעניין החוק לוועדה. לא קיבלתי התייחסות עניינית, אני יודעת שהמכתבים נתקבלו. לא קיבלתי זכות דיבור, אני יודעת שהרבה קולגות שלי, עורכי דין אחרים, גם ביקשו לדבר, ואני במקרה זה יצגתי גוף מאוד גדול, ועד ההורים הכלל ארצי שמאגד אלפי הורים מכל הארץ, למרות זאת לא נתנו לי להופיע. אני יודעת שגם הרבה מומחים מתחום רפואה ומדע ביקשו להופיע בוועדה וגם לא קיבלו זכות דיבור. בכל זאת אני צריכה לציין שנכחתי בישיבת ועדת החוקה שבה כן הופיעו המדען מיקרוביולוג פרופסור צבי בנטוויץ' ורופאה דוקטור ראיה לייבוביץ', והם ממש הציגו נתונים, נתונים מהשטח, נתונים מדעיים. הייתה מצגת קצרה שהכין פרופסור צבי בנטוויץ', ושניהם אמרו באופן חד משמעי, מבחינה רפואית אין שום צורך בסמכויות לפי החוק. כל הסמכויות של גורמי רפואה, גורמים במשרד הבריאות, לפי פקודת בריאות העם, הן סמכויות מספיקות. אין שום צורך לסמכויות חקיקה נוספות של הממשלה. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה שהם ציינו. כעיקרון, מלהתחילה כל ההגבלות בתחום הקורונה, הם התחילו בנימוק שיש סכנה לקריסת מערכת הבריאות. ואם אתם זוכרים את הסגר הראשון, שראש הממשלה נתניהו הכריז עליו במסיבת עיתונאים פתאומית במוצאי שבת 14 במרץ 2020, אז הוא אמר שאנחנו נוותר לשבוע על לימודים בבתי ספר, על עבודה, אנחנו נשב בבית, אבל נוכל לטייל, כאילו לצאת לטיילים קצרים, תנו למערכת הבריאות להתאים את עצמה, כי יכול להיות שבאמת, אנחנו לא יודעים, אז יכול להיות שבאמת יהיו הרבה אנשים שיהיו חולים, מערכת הבריאות אולי צריכה להתארגן, ואנחנו באמצעות זאת שאנחנו לא יוצאים לעבודה ולימודים, אנחנו נוכל קצת להעט את קצב התחלואה. דרך אגב, בדרך כלל בכל מחלות מדבקות, בסופו של דבר המחלה בכל זאת עוברת, וכמעט כולם נחשפים אליה. מי שיש למערכת חיסון חזקה, אז עובר ללא פגע, ומי שחלש מסיבה זאת אחרת, הוא יכול באמת לחלות. אז באמת חשוב שיהיו מספיק מקומות לכולם בבתי חולים. השאלה היא, מה מספר מיטות שאנחנו צריכים, כדי שמערכת באמת תוכל להתאים את עצמה? אז פרופסור צבי בנטוויץ' אמר בדיון כבר בשנת 22, בינואר 22, בוועדת חוקה, חוק ומשפט, הוא אמר שאפילו לפני שנה יש נתונים שמערכת הבריאות הייתה מסוגלת להתמודד עם 10,000 חולים קשים, מתוך זה 2,000 מונשמים. נכון להיום, יש בישראל כמה מאות חולים עם קורונה בבתי חולים. זה לא כולם, ממש לא כולם הם חולים בקורונה, הם אנשים שהגיעו לבית חולים עם בעיה רפואית זאת או אחרת, ואחרי בדיקה נמצא שיש להם קורונה, אז הם נחשבים חולי קורונה כולם. למרות שלרוב האנשים האלה יש בעיה רפואית חמורה הרבה יותר, שבגללה הם הגיעו לבית חולים. ואני למשל ראיתי רישומים רפואיים שכתוב סיבת מחלה עיקרית, נגיף הקורונה, ומחלת רקע, פיברוזיס של הריאות. פיברוזיס של הריאות זה מחלה מאוד מאוד מסוכנת, שלמעשה אין באמת מרפא נגדה, ופה היא מוכרזת במקרה זה כמחלה משנית ופחות חשובה, למרות שזאת המחלה באמת, שבגללה בן אדם לא יכול לנשום. פשוט חלק ניכר כבר מהריאות שלו לא מתפקד. ויש לו פיברוזיס הרבה שנים, זה לא פיברוזיס שנגרם על ידי קורונה. אז תודה לאל, יש כמות חולים פי כמה וכמה, פי כמה מונים קטנה יותר מכמות שמערכת הבריאות יכולה להתמודד. אז מבחינה זאת, אין שום צורך בחקיקה מיוחדת. מערכת הבריאות מסוגלת להתמודד עם כל החולים, ומערכת הבריאות באמת יכולה לעשות את העבודה הזאת. במצב דברים נורמלי. הבעיה היא שהגבלות מגבילות גם על מערכת הבריאות. אתן כמה דוגמאות. למשל, מבחינת תקציב של מערכת הבריאות. תקציב של מערכת הבריאות במידה ניכרת מורכב בישראל ממס בריאות. מס בריאות זה מס שמשלם כל אדם. גם אדם שלא עובד משלם איזשהו תשלום מינימלי למוסד לביטוח לאומי, ומתשלום מינימלי זה או מכל סכום אחר, לוקחים לפחות 3.1% מס בריאות. על סכומים שמעל 6,300 לוקחים 5%. בגלל הגבלות הקורונה, הרבה אנשים איבדו את הפרנסה, הרבה אנשים הפכו להיות מובטלים, התחילו לקבל דמי אבטלה במקום משכורת, ההכנסה החודשית שלהם ירדה, ובמקביל, קטגוריה אחוזים מאוד ניכרים של אנשים, ההכנסה שלהם ירדה מתחת ל-6,300, זאת אומרת שמיד קפצה מטה כמות הכסף שהם מפרישים מדי חודש למערכת הבריאות. וסך הכל, מערכת הבריאות נמצאת במצב שהיא מקבלת פחות כסף. וככה היא כמובן יכולה לתת שירות פחות טוב או פחות שירותים לאזרח. אני פוחדת שאנחנו עוד נרגיש בעתיד, כי עכשיו יש איזשהן תוספות שבאמת בית חולים מקבל איזשהן תוספות לטיפול בקורונה וזה, אבל בעתיד אנחנו נרגיש, כי באמת תקציב של רפואה ירד בגלל כל ההגבלות בצורה מאוד דרסטית. עכשיו, לא מזמן הממשלה החדשה אישרה תקציב חדש, ובתקציב הזה יש הקצאה של 10 מיליארד שקלים להתמודדות עם נגיף קורונה החדש, לכל מחלות אחרות, לכל בעיות אחרות, כולל תאונות דרכים, מחלות לב, פיברוזיס של ריאות, וכל מחלה אחרת, 36 מיליארד. אז מחלה אחת, שיש כמות חולים מזרית, קיבלה כמעט רבע מכל תקציב של בריאות בישראל. מצב מאוד לא מאוזן, מצב, הוא נגיד ככה, מוזר. אז מערכת הבריאות נפגעת מההגבלות, על זה דיברו בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ולמרות זאת ממשיכים עם הגבלות. הצעת החוק עוברת לקריאה שנייה ושלישית, וב-25 בינואר הצעת החוק מאושרת על ידי כנסת. ואני חייבת להגיד שקרה משהו די יוצא דופן. בהצבעה על הצעת החוק נכחו 12 חברי כנסת בלבד, מתוך 120. לכל השאר היו דברים יותר חשובים לעשות. ולמעשה, חשוב לציין שחברי כנסת מבינים שפה מדובר בפגיעה בסמכויות שלהם, וביכולת שלהם לייצג את הציבור שהם נבחרו בשביל זה. הם דיברו בדיונים בוועדת חוק ומשפט, הם דיברו על זה שהם מרגישים לאחרונה שבאמת אין להם אפשרות להחליט על הדברים, שהם כמחוקק מוגבלים, כי קבינט הקורונה מקבל החלטות שאפילו סותרות חוקי יסוד, והוא מקבל אותן, והכנסת ניצבת בפני עובדה בשטח. למרות הכאב הזה שהם הביעו בדיונים בוועדה, רק 10 מחברי הכנסת הגיעו לדיון, ורק 3 מהם הצביעו נגד הצעת החוק. רק 3 מהם אמרו, אנחנו כן רוצים להיות חברי כנסת, אנחנו כן מעוניינים בסמכויות שלנו, אנחנו כאן כדי לייצג את הציבור של הבוחרים, וחשוב לנו לעשות את העבודה שלנו בצורה ישרה ונאמנה. כל השאר פשוט ויתרו על הסמכות ודי בקלות. וזה באמת עצוב מאוד, נגיד ככה בלשון מעטה. אני אחזור עכשיו לחוק. אז החוק הוארך ב-25 לינואר עד סוף שנת 22. שוב, אין נתונים של משרד הבריאות שאומרים לו שבכלל יהיה איזשהו גל בישראל. אבל ארגון הבריאות העולמי מעריך, לא ברור לפי מה, שתקופת הפנדמיה תהיה עד סוף 22, ולכן הממשלה מקדמת את זה, והכנסת, באמצעות 9 חברי כנסת בלבד, מאשרת הערכת חוק סמכויות מיוחדות עד סוף שנת 22. אז מה בתוכן של החוק, מה נשתנה ומה נשאר כמו שהיה? אוקיי, אז שוב, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש, הוראת שעה, אומרים שאין דבר יותר קבוע מאשר דבר זמני, אז החוק הזמני הזה הופך להיות כבר משהו שאיתנו לתקופה ארוכה, ואנחנו לא יכולים לדעת בשלב זה האם באמת ב-31 בדצמבר לא יקרה עוד משהו ולא יאריכו את החוק שוב. חשוב להגיד שבדיונים, במהלך דיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט, נאמר למעשה שהחוק הופך להיות איזשהו חוק מסגרת, תשתית, יצירת תשתית משפטית, לא רק להגבלות בנושא נגיף הקורונה, אלא בכלל להגבלות במצב חירום, או נגיד יותר נכון, במצבי חירום שונים. אם למשל יום אחד, והממשלה כבר לפני די הרבה זמן, בקיץ 21, דיברה על זה שאולי יש מצב להכריז על מצב חירום אקלימי בארץ. או דיברו על זה, שרת התחבורה מרב מיכאלי דיברה על זה שאנחנו במצב חירום תחבורתי. אז יכול להיות שבעתיד בתיקון הבא לחוק, אז הוא לא יהיה כבר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש, אלא הוא יהיה חוק מסגרת להתמודדות עם מצבי חירום. והוא באמת בנוי ככה שמאוד קל באמת להחליף את המילים נגיף הקורונה, ואנחנו ראינו שלמעשה בחוק מקורי היה שם שם אחר של נגיף, אולי זה נגיף אחר. אז אפשר די בקלות להחליף, כי למעשה החוק לא כל כך מדבר על נושאים רפואיים, הוא מדבר רק על הגבלת זכויות ועל סמכויות להגביל זכויות. ובואו נראה פה בסעיף הגדרות, מהי הגבלה לפי החוק. אז הגבלה היא לרבות איסור. אז לא מדובר רק על להגביל איזשהו זכות, אלא גם על איסור מוחלט של איזושהי זכות. ובואו נראה על איזה זכויות מדובר, וגם באיזה מצבים יש לממשלה סמכות להגביל זכויות. אז פה אנחנו מגיעים לסעיף 2. רגע, החוק באמת ארוך ומורכב. סעיף 2, הכרזה על מצב בריאות מיוחד או על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. אוקיי? אז כדי שלממשלה תהיה סמכות להתקין תקנות לפי חוק זה ולהגביל זכויות, שתכף נראה איזה זכויות, הזכות הזאת, סמכות זאת קמה אם הוכרז מצב חירום או מצב בריאותי מיוחד. חשוב לציין, בחוק מקורי, בחוק שהיה בתוקף עד סוף ינואר, הייתה סמכות להכריז מצב חירום. כרגע התיקון הוא תיקון מאוד משמעותי, שמוסיפים מלבד מצב חירום עוד מצב, וזה מצב בריאותי מיוחד. אוקיי? אז בואו נראה קודם מהו מצב חירום. אוקיי? מצב חירום בשל נגיף קורונה. הממשלה רשאית להכריז על מצב חירום בשל נגיף קורונה, אם היא שוכנעה, שוב, אין שום ערך, אין שום מספר מדויק שמדבר, אוקיי, כמות מסוימת של חולים או כמות מסוימת של מאומתים זה מצב חירום. הכל ניתן להחלטה שרירותית של ממשלה. אם היא שוכנעה, מישהו שכנע אותה, היא יכולה להכריז על מצב חירום. אם היא שוכנעה שיש מגמת עלייה ניכרת בתחלואה. שוב, לא עלייה, מגמה, כן? אם יש מגמה, אז יש גם ירידות, אבל אם נניח אנחנו עכשיו בשלב מסוים בירידה, אבל כעיקרון יש גרף שבממוצע עולה, אז יש מגמת עלייה. אז אם הממשלה שוכנעה שיש מגמת עלייה, היא יכולה בתחלואה בנגיף הקורונה, היא יכולה להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. ואז היא מקבלת סמכויות מאוד מאוד רחבות של החקיקה. סמכויות שהיא לא אמורה לקבל, כי במקור, לפי חוק יסוד הממשלה, היא רשות מבצעת. ואם אין מגמת עלייה, אם יש רק סיכון ממשי להתפשטות נגיף קורונה, במקרה זה, הממשלה יכולה להכריז על מצב בריאותי מיוחד בשל נגיף הקורונה. אוקיי? בחוק מקורי היה רק מצב חירום, וזה מצב שיש באמת סכנה של עלייה ניכרת, או מגמה של עלייה ניכרת בתחלואה. עכשיו, אם אין עלייה, יש ירידה נניח. אם נשאר מאומת אחד, אם אין אף חולה, אבל יש עדיין סיכון, חולה אחד הוא יכול להדביק, מאומת אחד יכול להדביק. אז כל עוד יש אדם אחד שהוא מאומת לקורונה, הממשלה יכולה להכריז על מצב בריאותי מיוחד ועדיין להגביל זכויות, כולל הגבלה של זכויות יסוד. אז בואו נראה איזה זכויות היא יכולה להגביל. דוגמאות, כן? יש פה, אנחנו ראינו, כן? החוק מאוד ארוך. יש פה רשימה מאוד ארוכה של זכויות. בואו נראה כמה מהן. למשל, רגע, למה אני לא מצליחה להזיז את זה? למשל, סעיף 6, הגבלת פעילות במרחב פרטי. אופס, פרטי. הבית שלי הוא מבצרי, לא? הממשלה יכולה להגביל כניסה של אדם למקום מגורים של אחר. למשל, אתה רוצה לבקר את סבתא, זוכרים את הסיפור, שומרים על סבתא, לא מחבקים אותה וזה. אתה רוצה לבוא לסבתא, לאמא, לחבר, אסור. הממשלה יכולה להחליט שאסור להיכנס לבית של אחר. אסור לאנשים להיפגש. ובין היתר, הממשלה יכולה גם להחליט על תנאים לשימוש ברכב. רגע. סעיף 7. הגבלת פעילות במרחב ציבורי. עכשיו, מרחב ציבורי כולל לא רק מבני ציבור או מסחר, זה כולל גם כל הדרכים ומרחבים פתוחים. למשל, ים, חוף הים, הדרך ליד הים, הדרך אל הים, רחובות בעיר, פארקים, מגרשי משחקים לילדים, כל זה מרחב ציבורי. ואם אנחנו זוכרים מה היה במחצית ראשונה של שנת 2020, אז היה סגר והיה אסור לצאת מהבית. אז הסמכות להגביל יציאה מהבית היא עדיין קיימת. הממשלה רשאית להחליט על הגבלה על יציאה ממקום מגורים או שהייה במרחב ציבורי. זאת אומרת שהממשלה עדיין יכולה להחליט שאסור לנו ללכת לים ולחזק את מערכת החיסון שלנו. אוקיי, עכשיו, באיזשהו שלב, כבר לקראת סוף שנת 2020, נוסף סעיף חדש לחוק, לא היה בחוק מקורי, הגבלת יציאה מישראל והכניסה אליהם. חשוב להגיד שהנושא הזה של גידור, גטו, אזור שממנו אסור ליהודים לצאת, זה נושא מאוד כאוב. יש פה סיבורים של מאות שנים. ואנשים מקבלים את זה בצורה מאוד מאוד קשה. לכן, כבר בחוקי יסוד שלנו, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש הוראה מאוד מאוד חד משמעית. וההוראה הזאת אומרת, כל אדם רשאי לצאת מישראל. בישראל יש דלת פתוחה. נכנסת כתייר, כעולה, כעובד, אתה תמיד יכול לצאת. זה בחוק יסוד. ואם אתה ישראלי, אם אתה מחזיק באזרחות, הדלת של ישראל תמיד פתוחה. זה הבית שלך, אתה תמיד יכול להיכנס. אולי אתם זוכרים שבתחילת שנת 2021, במשך 58 יום, היה כמעט איסור מוחלט של כניסה ויציאה. פעם ראשונה מאז תקופה בריטית, נקבעה מכסה לכמות של אנשים שנכנסים ויוצאים. לפי תקנות סמכויות מיוחדות, הממשלה החליטה שביום אחד יכולים להיכנס עד 3,000 אנשים, ויכולים לצאת גם עד 3,000 אנשים, זאת לעומת 50,000 במצב רגיל. והמספר הזה כולל גם אנשים שיוצאים במנדט של המדינה, מי שיוצא, לא יודעת, דיפלומטים וחברי ממשלה, כשהם יוצאים, זה גם נכלל במספר הזה. פנו, התחילו לפנות אליי אנשים שהם ממש נסבלו, סובלים מהגבלה הזאת. מישהו שיצא כתייר לכמה ימים לסיני, ופתאום הוא ראה שהוא לא יכול לחזור, ונגמר לו הכסף, ואין לו ביטוח רפואי, אפרופו בריאות הציבור. או אישה שנמצאת עם תינוקת במדינת הים, וגם אין לה ביטוח בריאות. אז אנשים שיש להם אזרחות ישראלית, יש דירות בישראל, או דירה שכורה שהם ממשיכים לשלם שכירות. יש להם ביטוח בריאות שהם ממשיכים לשלם בישראל, אבל הם לא יכולים להשתמש בחוץ לארץ. ואפילו להאריך ביטוח בריאות יש איזושהי אפשרות לעשות ביטוח בריאות מטעם קופת חולים, אבל רק לחודשיים ראשונים של שחייה בחוץ לארץ. אחרי חודשיים אין שום אפשרות להאריך אם אתה לא נכנסת לישראל. אז הרבה ישראלים מצאו את עצמם בחוץ לארץ, בלי ביטוח בריאות בכלל, וכמובן במצב כלכלי ונפשי מאוד קשה, וידוע לפחות על מקרה אחד של התאבדות, שבן אדם ממש כאילו רצה לחזור, לא היה לו, הוא היה איפשהו במזרח אירופה, לא הייתה לו שם לא פרנסה, לא מכרים, והוא ממש כאילו ביקש כמה פעמים, פנה לוועדת חריגים, ולא אפשרו לו להיכנס לחזור הביתה, והוא התאבד. ומצבים של הרעה חמורה במצבי בריאות, אז יש לי מסמכים על זה. זה ממש דברים שאירו לאנשים. אז 58 יום המדינה סגרה מנעול בפני אנשים, והגשתי עתירה, והתברר שזה לא עתירה יחידה, היו כמה עתירות שנידונו יחד. אז במהלך הדיונים התברר שלמעשה, למרות שבתקנות המכסה הייתה 3,000 ביום, בפועל הם פעלו לפי מכסה אחרת. 600 איש, ממש אנשים ספורים, כולל אלה שיוצאים לצורכי מדינה, והם כמובן מקבלים זכות קדימה. ודרך אגב, כולל עובדים זרים, שעובדים זרים גם בתקופה הזאת המשיכו להיכנס, ואנשים שהם ישראלים, בעלי אזרחות, שזה הבית היחיד שלהם בעולם, לא יכלו להיכנס. אוקיי, אז בית המשפט העליון אמר שלא ייתכן שישראלי לא יוכל להיכנס. אזרחות זה קשר אדוק בין אדם למקום מסוים בעולם, ויש איזושהי התחייבות של המקום הזה. ועכשיו בהצעת חוק, לא בהצעת חוק, בחוק עם התיקונים, אנחנו רואים שהממשלה יכולה להגביל איסור יציאה מישראל או כניסה אליה, ויכולה גם לקבוע חובה לבצע בדיקת קורונה מסוג זה או אחר, יש פה איזשהן הגבלות על איסור כניסה לישראל של אזרח ישראלי או תושב קבע. אבל רק הגבלות. הממשלה יכולה להגביל זכות של ישראלי להיכנס למדינה. זכות של ישראלי לחזור הביתה ממדינת הים. זה כתוב בחוק. העובדה שבינתיים בתקנות זה לא מופיע, היא לא אומרת שלא יכול לחזור עד סוף שנת 22, ואנחנו שוב נהיה בפני מקרים טרגיים של אנשים ישראלים שנמצאים בחוץ לארץ ולא יכולים לחזור, כי הדלת נטרקה. שוב, כמו שאמרתי, אין דיון פתוח בתקנות האלה. זה יכול ממש בין לילה להופיע. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של הרגעה של הגבלות. עד ראשון במרץ, למשל, בוטל באופן זמני תו ירוק ברוב מקומות מסחר, אבל לא בוטל תו ירוק לעובדים. ועד ראשון במרץ בוטלו כמה הגבלות במוסדות להשכלה גבוהה. למעשה במוסדות להשכלה גבוהה כמעט כל ההגבלות, אבל בבתי ספר גם בוטלו חלק מהגבלות, אבל זה לתקופה. עד ראשון במרץ אנחנו לא יודעים מה יהיה, ואנחנו לא יודעים אם בראשון במרץ פתאום לא יופיעו תקנות שיהיה כתוב שלישראלי אסור לחזור, בגלל שממשלה שוכנעה על סמך חוות דעת אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות, המתייחסת בין השאר לשיעורי תחלואה בארץ מחוץ לישראל או במדינות מסוימות, כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל. אז אם יש סיכון להגעת חולים לישראל, אז גם ישראלי שאין לו מקום מגורים אחר בעולם לא יכול להיכנס. זה ממשלה מוסמכת להחליט בכל רגע. מה ממשלה לא מוסמכת להחליט? אז בואו נראה. רגע, שנייה, אני אחזור להתחלה, כדי למצוא, טוב, אז אני לא אחזור, אז אנחנו ככה, נגיע לסעיף שהוא אחד הסעיפים המרכזיים. דרך אגב, במהלך הדיונים על הצעת החוק המקורית בשנת 2020, כמעט אני נכנסתי להרבה דיונים של הוועדה, נכנסתי כצופה, עוד לא השתתפתי בדיונים האלה, לא ביקשתי להשתתף, וראיתי שהסעיף הזה שאנחנו תכף נראה, הוא היה סעיף מרכזי, זה למעשה הדבר היחיד פחות או יותר שראיתי שדנו בו, אולי במקרה, אולי כנראה שדנו בעוד דברים, אבל זה מה שראיתי. טוב, רגע, בואו ננסה למצוא את זה. כן, הנה, סעיף 44, סייגים לתחולה. Okay? אז הצעת החוק אומר שהממשלה רשאית להגביל זכויות אלה ואחרות, כולל זכויות מאוד בסיסיות. למשל, זכות להשתמש באופן חופשי בבית או ברכב, או זכות לצאת מישראל או להיכנס אליה. ובכל זאת יש סעיף שקובע סייג לתחולה, זה לא חל על כולם. על מי זה לא חל? אז בואו נראה. הגבלות שנקבעו בתקנות כאמור לא יחולו על חברי כנסת, על שרים או סגני שרים, על שופטים ורשמים בבתי משפט ובתי דין לעבודה, על דיינים, קאדים. וקאדים, יש פה מילה שאני לא כל כך יודעת מה זה סוג זה של קאדים, בבתי דין דתיים, על מבקר המדינה ועובדי משרד מבקר המדינה, ונציב תלונות הציבור, על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, יושב ראש ועדת בחירות אזורית, חברי ועדת בחירות מרכזית ועובדיה, חברי ועדת בחירות אזורית, וכן מי שמבצע בעבור ועדת בחירות מרכזית תפקיד או נותן שירות, בעת ביצוע תפקידו. אז אנחנו רואים שיש קטגוריה של אנשים שההגבלות האלה לא חלות עליהם. ומי הקטגוריה? זה למעשה אנשים שהטילו הגבלות עלינו, או מוסמכים להחליט, לקבל החלטות לגבי הגבלות. אז למעשה אנחנו רואים פה חוק שהוא כולו חוק של הגבלות. זה חוק סמכויות מיוחדות להגבלות. כן? עכשיו, יש שם מקוצר שבדרך כלל הרשויות משתמשים לגבי החוק הזה, וזה חוק סמכויות הקורונה. מה זה קורונה? קורונה בשפה הלטינית זה קרון, כתר. אז חוק סמכויות הכתר. המשמעות האמיתית של החוק הזה היא הרבה יותר עמוקה. לא מדובר פה במשהו שקשור רק בנגיף הקורונה, כמו שאמרתי, יש פה שינוי משמעותי באיזון של הפרדת הרשויות, שינוי משמעותי בשיטת הממשל, ועכשיו השינוי הזה בתוקף לתקופה ארוכה מאוד, וכל עוד יש הגבלות אלה, קשה מאוד לקיים חיים תקינים, קשה מאוד לקבל החלטות ארוכות טווח, קשה מאוד לתכנן. בהחלט יש פה השפעה מאוד שלילית על חיי עסקים, מסחר, תרבות, חינוך, וגם השפעה שלילית מאוד על בריאות הציבור. תודה רבה על ההקשבה, ושנשמע בשורות יותר טובות.